כן.
אנחנו באמצע היא הפתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה כנגד מי אמר שלמה מקרא זה לא אמר אלא כנגד דוד אביו שדר בחמישה עולמות ואמר שירה דר במימו ואמר שירה יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים וזלות ואמר שירה ואנחנו בינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה מקרא אם נקרא הלא הוא לפי ראות עיני בשר מצב כולל כל בעלי חיים היונקים אבל גם כאן רואה הוא כנראה דוד שהפליאה לה החוכמה האלוהית את האדם לפיתו עליון כי באמת מצב שדי האישה הוא במקום בינה העבר המלא רגשות הוא מורה בגלוי יתרון האדם אחד אמר שלא יסתכל בערווה ואחד אמר שלא ינק במקום התינופת שלא ינק במקום התינופת כנגד השכל והרגש ששניהם צריכים מאוד לשכלול אדם המעלה דיבר כל אחד מהם השיתוף בתאוות גסות מחשיכות הוד השכל ומזה תצילהו מצב שדי אמו שלא יסתכל בערווה להרחיקו מטבעו ממעמד מעורר תאווה גסה והרגש הוא יתאדם ויתרגלו עם היופי והנועם והכיעור והלכלוך מאבדים את זוהר ההרגש הנעים שהוא עקרה לנשמת האדם על כן הרחיקת החוכמה האלוקית מלינק ממקום התינופות והרגש ויותו חוש גשמי בשיתוף על כל פנים יתפעל ביותר מתכונת החלב המקבל איזו השפעה ממקום הווייתו בגוף על כן, נוסף כאן שלא ינק ממקום התינופת לעומת הסתכלות בערבה. ועוד, שמקום התינופות הוא כעור מצד עצמו, והערבה היא ביחס מצטרף צריכה הצמע, שלא להפעיל על האדם התעוררות כוחות מנגדות בשלמותו המוסרי. על כן, באשר בעת אשר יצר לב האדם לא היה רע, לא היה כיעור ביותם ערומים. על כן אמר שלא יסתכל מצד המקבל. כך הבנתי. עוד פעם נקרא. ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שמקרה היניקה, הלא הוא לפי ראות עיני בשר מצב כולל כל בעלי חיים יונקים. ברור. לכאורה יניקה זה דבר שווה לכל בעלי חיים יונקים וזה הדבר המיוחד שלמרות שבאדם כמו בכל בעלי החיים אבל עובדה שמקום היניקה באדם הוא שונה ממקום היניקה אצל כל בעלי חיים אבל גם כאן רואה הוא דוד שהפליאה לה החוכמה האלוקית את האדם לביתו עליון כי באמת מצב שדי האישה הוא במקום בינה העבר המלא רגשות ומורה בגילוי יתרון האדם, לב האדם, שכנראה מציין את מקום הרגש. ומה הרווח בזה? אחד אמר שלא יסתכל בערווה, ואחד אמר שלא ינק ממקום התינופות.
מה הוא היתרון? מה זה יתרון הוא רואה כדבין?
שדדי האישה זה לא במקום הערווה, כמו אצל בעלי חיים, אלא הליבה של האישה זה סדר אלוקים מיוחד ועל זה הוא אומר שירה הוא רואה את החוכמה האלוקית הפליאה לה החוכמה האלוקית את האדם לתיתו עליון אבל עד כאן הבנתי אבל את ההמשך לא כל כך הבנתי אחד אמר שלא יסתכל בערבה ואחד אמר שלא ינק ממקום התינופת כנגד השכל והרגש כנראה טיפול הן בשכל הן ברגש הן מבחינה שכלית זה טוב הן מבחינה רגשית זה טוב שלא יסתכל וירווה כנראה זה כנגד השכל שלא ינק ממקום התינופת כנגד הרגש ששניהם צריכים מאוד לשכלול אדם המעלה הן הפיתוח השכלי, הן הפיתוח הרגשי. על כן דיבר כל אחד מהם. כנגד הפיתוח השכלי, שלא יסתכל בערווה, כי השיתוף בתאוות גסות מחשיכות את הוד השכל. ומזה יצילהו מצב שדי אמו, שלא יסתכל בערווה. הוא מציל אותו בזה שהוא מרחיק אותו מטבעו ממעמד מעורר תאווה גסה. זה ביחס להצלת השכל. מישהו חי בתאוות גסות, אז מרכז הכובד השכלי שלו מעומעם, וזה מזיק לפיתוח השכלי העדין. ומבחינה רגשית, הרגש הוא יתאדם ויתרגלו עם היופי והנועם. בכיעור ולכלוך מאבדים זוהר ההרגש הנעים, שהוא התרה לנשמת האדם. על כן רחיקתו החוכמה האלוהית מלינק במקום התינופות. גורש תינופות. בגמרא אצלנו פה כתוב תינופת. אז כן, זה מבחינה אסתטית. זאת אומרת, זה לא אסתטי המקום התינופות, זה החיים באווירה בלתי אסתטי פוגעים בעדינות הרגש. ההרגש בהיותו חוש גשמי בשיתוף, על כל פנים, אני מבין, בשיתוף על כל פנים, הכוונה, יש לו קשר לחושניות. הרגשות זה דבר קשור להרגשים, לחושים, זה עניין אחד עם התחושות, עניין אחד עם הרגשות והרגש. אז בהיות הרגש או ההרגש, בהיותו חוש גשמי, ולכל הפחות ובשיתוף עם החושים הגשמיים, יתפעל ביותר מתכונת החלב המקבל איזו השפעה ממקום הווייתו בגוף. כנראה עומד עכשיו הרב שם לב שיש פה שני טעמים, אחד הוא מבחינה סובייקטיבית, אחד מבחינה נקרא לה אובייקטיבית, מבחינה סובייקטיבית שלא יסתכל היונק במקום הערווה. אבל לכאורה מה אכפת לך מאיפה החלב בא? שלא ינק במקום התינופת, מה זה משנה? העיקר יש חלב. זה כבר לא מדבר על המקבל, זה מדבר על מקור העניין. אז הוא אומר, כאשר אתה מדבר על השכל, אז באמת הנקודה היא מצד המקבל. אבל ברגש, מאחר שההרגש הוא חוש גשמי בשיתוף על כל פנים, הרגש, ההרגש יתפעל ביותר מתכונת החלב המקבל איזו השפעה ממקום הווייתו בגוף. יש קשר למקום הגוף, למקום שמשם נובע העניין, לתכונה של העניין. על כן נוסף כאן בטיפול ברגש שלא ינק ממקום התינופות לעומת הסתכלות בערווה.
החלב מעביר לתינוק
את התכונה המלוכלכת. אם הוא בא ממקום התינופת, אז הוא מעביר לתינוק את התכונה הזאת, מאחר שהוא פועל לצד הרגשי. ועוד, עד כאן טעם אחד. ועוד, שמקום התינופות הוא כעור מצד עצמו, ואילו הערווה היא ביחס המצטרף צריכה עצמיה. זאת אומרת, הערווה מצד עצמה היא לא מכוערת, היא מכוערת כיום. זה בגלל שהנפילה המוסרית, אז היא עושה אותה למכוערת. הערווה היא ביחס המצטרף צריכה עצמיה, שלא להפעיל על האדם התעוררות כוחות מנגדות לשלמותו המוסרית. זאת אומרת, מה שמכוער בערווה זה מה שמסעיר את האדם מבחינה מוסרית ולא מבחינה אנטי-מוסרית. על כן בעת אשר יצר לב האדם לא היה רע, לא היה כיעור ביותם ערומים. אילולי יצר לב האדם, אז הערווה מצד עצמה איננה מכוערת, אבל במקום התינופת, אז זה מכוער מצד עצמו. על כן בצד הטיפול ברגש, אז הדיבור על מקום התינופת שלא ינעת ממנו, מצד הערווה, אז זה לא, לא מדובר עליו מצד עצמו, אלא שלא יסתכל בהם. ראה במפלטן של רשעים ואמר שירה. תודה הנהגה בעצמה, שלהסתכל בה האדם לפי שטחה התוליד בלבו קליעות ורגישות מנגדות למושגי הצדק בחסד האלוהים. כאשר ירבו חכמים ונביאים לדבר בזה, הנה אין לרשעים משלבי עולם השיגו חי. אבל משקיף בעין חודרת, בחוכמה ועומק, החוקר לכל תכלית, חייהם הפנימיים של הרשעים, בעל שלשלת דברי הימים בתקופות שונות, הוא יראה נפלאות אל עליון. מפלטן של רשעים. גם עצם מציאות הרשעים ורעותיהם, כשהם ליצור מכשול לפי המחזה החיצוני, אבל למרים לעמקן של כל עלילות המציאות ומסיבותיהם, הוא יכיר איך סוף כל סוף הרע הגדול בעצמו יסבב תכלית של טוב ושלמות, עד שיש להתפלא על חסד עליון וחוכמתו התפונה בזה. אחר כל אלה, הנה הקליעה יותר גדולה, המבהלת לב קצרי הדעת ומביאה לעצב ושיממון, את ההולכים רק אחר הרגש, הבא מהתפעלות החושים לבדם, הוא יום המיטה. הנה הוא עליו השלום, תזיד, נסתכל ביום המיטה וראה מה גדולה היא, החליפה הנפלאה, שאדם מתחלט מחיי גשם וחיי רוח, מחיים מלאים חשקת ספקות וצללי רשעה, לחיים מלאים אור וצדקה ונועם השם. הכיר ביתר צעת מהחוכמה הצפונה, אשר תורת החסד שיש בזה, את תורת החסד שיש בזה. ואמר שירה, הרי ביאר לנו עוצם מהלך רוח הקודש של דוד עליו השלום, שרגשותיו שרגיש חסד השם, ומלאה שירתו הוד ונועה, היו תולדות של חוכמה עמוקה החודרת אל מסתרים מעלי יח. איך היה הוא הגבר, הוא כמעל במעלות החוכמה הניסיונית, השופטת בעומק מחקרה, אם זה נעים זמירות ישראל בהשתפרות הנפש של שירה, הבא מרגשי תום נועם ועזרת קודש. ראה במפלטן של רשעים ואמר שירה, נסתכל ביום המיטה ואמר שירה. ראה במפלטן של רשעים ואמר שירה, אותה ההנהגה בעצמה, שבהסתכל באדם לפי שטחה תוליד בליבו פליעות ורגשות מנגדות למושגי הצדק וחסד האלוהים, כאשר ריבו חכמים ונביאים לדבר בזה, הנה אלה רשעים של העולם השיגו חי, מה שנקרא צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. מדוע רשע מכתיר צדיק? מדוע עוד רשעים צלחה? שלא כל בוגדי ועדי, אני לא דיבר על זה. אבל המשקיף בעין חודרת, בחוכמה ועומק, החוקר לכל תכלית אל חייהם הפנימיים של הרשעים, ועל שלשלת דברי הימים בתקופות שונות, הוא יראה נפלאות אל עליון. מה הוא יראה? מפלטן של רשעים. עצם מעמדם הנפשי של הרשעים, אם תרד אל חיקרות, תראה, זה לא אושר להיות רשע. בפרספקטיבה היסטורית רחבה, אז רואים את מה שרואים גם כן, בעין חודרת אל עומק נפשו של הרשע, מפלה. התברר שגם עצם מציאות הרשעים ורעותיהם, שהם לצור נכשול לפי המחזה החיצוני, אבל הם מבין גם כאן של כל עלילות המציאות ומסיבותיהם, הוא יכיר איך סוף כל סוף הרע הגדול בעצמו יסבב תכלית של טוב ושלמות. ויציץ וגולפו עלי אבן לישמדם עדי עד ואתה מרום לעולם השם. סוף כל סוף הרע הגדול בעצמו יסבב תכלית של טוב ושלמות, עד שיש להתפלא על חסד עליון וחוכמתו התפונה בזה. איך שדווקא מהמציאות של הרע, שם בגניזה עומד הטוב היותר להיות. ודוד המלך מסתכל ברוח קודשו עד שם ואומר שירה. ואחר כל אלה היא מהפליאה היותר גדולה, מבהלת לב קצרי הדעת וביאה לעצב ושמעון את ההולכים, רק אחר רגש הבא מהתפעלות החושים לבדם, הוא יום המיטה, סוף האדם, היה אדם והיו. ככה חש הרגש, ככה בתודעה החושים. כי כל זה ברכות החושים וההכרה הרגשית, הפיוטה, הם שופקים, הם יכולים להגיע עד נקודת המוות, ומכאן ואילך זה מוחש כהכחדה. אבל אין הם קצרי הדעת המובנים על ידי חזיון המוות לעצב ושיממון. אין להולכים רק אחר הרגש הבא מהתפעלות החושים לבדם. אבל הוא, עליו השלום, נסתכל ביום המיטה וראה מה גדולה היא החליפה הנפלאה שאדם מתחלט מחיי גשם ומחיי רוח, מחיים מלאים חשקת ספקות וצללי רשעה, מבחינת האמת ספק, מבחינת המוסר צללי רשעה, לחיים מלאים אור של אמת וצדקה מוסרית ונועם השם, האידיאל המקורי החירותי האלוקי. הכיר ביתר שאת מהחוכמה הצפונה את תורת החסד שיש בזה. דוד המלך הכיר ביום המיטה את הטוב שיש, כמה טוב למות. ואמר שירה, כמה טוב סדר החיים הזה, שחיים מתחלפים למוות, עולים מחי לחי. הרי ביאר לנו עוץ למהלך רוח הקודש של דוד עליו השלום, שרגשותיו שהרגיש חסד השם ומלאה שירתו הוד נועם, חמישה ברכי נפשי. מכל מקורות השירה של האדם רגיל הוא לא יבוא לשיר מזה, אבל לדוד זה מה שמחולל בו את הרוממות רוח. מלאה שירתו הוד ונועם, שרגשותיו שהרגיש חסד השם ומלאה שירתו עוד ונועם, רגשותיו אלה היו תולדות של חוכמה עמוקה החודרת אל מסתרי מעליה. שירה זה הרגשה, אבל דוד מתרגש לא ממחזה עיניים פשוט, מה שרוב המשוררים שהם בעלי כוח המדמה מפותח, הוא משורר מכוח השכל, מכוח התבוננות חוקרת, מדעית, נוקבת. איך היה הוא הגבר, הוא כמעל הגבר שהוא מעל כולם.
וזה לא סופר שדווקא הסתכלות כאילו על מוות שהיא מאוד תחליט בסוף היא מובעת כאילו על ידי רגש?
זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. לא רק המוות, כל המקורות האלה, זה לא המבט הרגיל, לא היה כל כך יוצא מהכלים מהסתכלות מהנקודות האלה. אבל הוא, כל המבטים שלו הם מאוד חקרניים, מדעיים. הוא הגבר, הוא כמעל במעלות החוכמה הניסיונית השופטת באומת מחקרה. בזה הוא הגבר, הוא כמעל. כי באמת, ערך אדם לעומת זולתו באמת נערך בערך שכלו. בכל ששכלו של אדם גדול יותר, כך מעלתו גדולה יותר לעומת זולתו. הגבר, הוא כמעל, אדוני חכם כחוכמת האלוקי, כמלאך האלוקי. ככה מתואר דוד המלך. ועם כל חוכמתו כמלאך האלוקים, ופה הרב אומר בחוכמה הניסיונית השופטת ואומר שקרה, מילים אחרות, בהתבוננות המדעית הרציונלית האמפירית הניסיונית השופטת באומת מחקרה. אם זה נאום הגבר, זה פסוק, זה רפרד על פסוק שם בשמואל, נאום הגבר הוא כמעל ונעים זמירות ישראל, הוא כמעל מבחינה שכלית, ואם זה הוא נעים זמירות ישראל. והשתפכות הנפש של שירה באה מרגשי תום נועם בהדרת קודש. רב שימי בר עוקבא ואמרי לי מר עוקבא הווה שכיח קמי דרבי שמעון בן פזי והווה מסדר אגדתא מקמי דרבי יהושע בן לוי. אמר לי מהי בכתיב ברחינת שיהיה את השם יכול קבעי את שם קודשו. אמר לו בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר ודם צרצורה על גבי הכותל ולא יכול לטיל בו רוח ונשמה וקבעים ובני מעין. קדוש ברוך הוא אינו כן צר צורה בתוך צורה ומטיל ברוח ונשמה קבעים ובני מעין. והיינו דאמרה חנה אין קדוש כהשם כי אין דלתך ואין צור כאלוהינו. מהי ואין צור כאלוהינו? אין צייר כאלוהינו. בור רשי הוא סבור דאחי ביי מה ישנה קרביים דנקעת לא הבנתי בכל קרביי את שם קודשו.
למה
דווקא קרביים? יפה, זאת אומרת כי הנקודה שמנה הוא מתפעל היכולת ליצור קרביים, כי בסדר בן אדם יכול ליצור צורה בקוטן אילו, לא יודע מה, יחקוק אותה, אבל לא, ניצור לה צורה, צורה בתוך צורה. מהי דכתי ברכי נפשית השם יכול לקבע את שם קודשו? אמר לו, בואו, שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם. לא יודע, בשר ודם, צר צורה על גב הכותל, ואינו יכול לתאים ברוח ונשמה, קרביים ובני מעין. הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה, הוא מטיל ברוח ונשמה. מה זה צורה בתוך צורה? זה הקרביים, זה הצורה בתוך צורה. צורת האדם, ולתוכו יש צורה ובקרביו באיברים הפנימיים דווקא שם שורה הנשמה.
קרביים בכוונה כשהוא מטאפור על הקרביים שיש באמת קרביים, אבל זה מסמל משהו, זה מסמל את המהות שיש לאדם משהו פנימי שמעבר לגוף.
לא, לא צריך ככה, אלא לא צריך, היא תישאר בלי המטאפורה, אלא ממש קרביים. רק אנחנו אומרים קרביים, פירוש המילה קרביים זה קישקס, אבל אני חושב שהוא כוונתו קרביים זה כל הדברים שאתה לא רואה אותם במבט החיצוני, מוח, לב, כבד, כליות. מה?
לא נראה
מהלשון,
הוא אומר צורה בתוך צורה, הוא מטיל בה רוח ונשמה, קרביים בתוך הצורה,
אני חושב שזה תבלוק,
מה זה
הצורה? הוא מטיל בה רוח ונשמה.
ולכל זאת אמור להיות שהנשמה היא קרביים, יקדמו לרוח ולרוח ולנשמה כאילו את קרביים ואחרי זה רוח ונשמה, אולי הכוונה שזה פשוט זה כנגד זה.
רגע שני דברים, שני הערות שהניצור אומר זה הערה הנכונה, זה בעיה, מה שאתה אמרת לא הבנתי. איך הוא צער צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה, מטיל בה הקרביים בני מעין. לא, אולי דין מה ככה, הייתי עושה עושה קצת דחוק מה שאני עומד להגיד, אבל בכל זאת אני אגיד את זה. הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה, פסיק, או שתי נקודות. מה זה הצורה שבתוך צורה? קרביים ובני מעין. הוא מטיל בה, בקרביים ובני מעין, רוח ונשמה. ואז אני שוב אני חוזר שדומני שקרביים זה לא רק מערכת העיכול כמו שאנחנו מבינים כיום קרביים, אלא כל האיברים שהנשמה תלויה בהם. ואם נשים לב, הנשמה לא תלויה באיברים החיצוניים, היא תמיד תלויה באיברים הפנימיים. יש כמה איברים שהנשמה תלויה בהם, מוח, לב, כבד, כליות, כן, מערכת העיכול בכללותה. אז זה נקרא מטיל בה רוח ונשמה. עכשיו לא שכחתי מה אמרת. טוב, פעולת בשר ודם שפועל על זולתו הוא רק מצד החיצוני של הזולה. אין יחס וערך לנמצא אחד עם חברו, רק מצד החיצוניות שלהם. על כן יוכלו לפעול זה על זה פעולות חיצוניות. על כן בשר ודם כל פעולותיו אינם קיים חיצוניות. צר צורה על גב הכותל ולא יכול להתאים ברוח ונשמה כפיים ונעימה. שפנימיות של כל נמצא מתעצם בו עצמותו ולא לזולתו לשלוח יד בו. אבל הקדוש ברוך הוא יחסו אל בוריו כולם יחס שווה. הוא כחיצוניותיו, כן פנימיותו, אולי כחיצוניותו, כן פנימיותו. הוא יתברך מלא את הכל. וגם קיומם העצמי הפנימי הוא הכל משפעו ורצונו יתברך. אם כן פעולתו עליהם גם את פנימיותן. ועיקר הדבר הוא פנימיותן. מה הערך יש לפעולות החיצוניות לגבי הפעולות הפנימיות שמפנים רק פני על השם יתברך, כי הוא פועל בשווה חיצוניותן ופנימיותן, ממה לכל העלמין וסוד את כל העלמין. על כן, יחס הנפש האנושית אל השם יתברך, היא גם כן מצד עצמה ופנימיותה, על כן ברכי נפשי את השם, ותבקש את השם תמצאנו בתוכה בעצמה, בספלה ברגשותיה הנעלות. וזאת היא התכונה הראויה מצד עצם טבעה. שכיוון שאנו רואים יחס פעולת הבורא יתברך לנבראה, ניכרת ביותר מצד שליטתו ופנימיותה. שכיוון שאנו רואים יחס פעולת הבורא יתברך לנבראיו, ניכר ביותר מצד שליטתו ופנימיותה. והנה, היחס לשליטה ביד השם יתברך והיצורים הבלתי שכליים ומרגישים, אותו היחס נמצא מצד פעולות טבעיות ומוטבעות בהן בהכרח מרצונו יתברך. אבל הנפש היא מרגשת ומשכלת, אם כן תכונתה ופנימיותה הם הרגש וההשכלה. וזוהי שלמותה שתכיר יד השם בה ושפעו עליה ועל כוחותיה. ובקרת עצמה תכיר את כונה לפי כוחה, ותברך לשמו באהבה וחדוות עוז. טוב, עוד פעם. מהי דכתי ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קודשו?
אמר לו, בואו שלא כמידת קדוש ברוך מידת בשר ודם, מידת בשר ודם צר צורה על גב הכותל, ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרביים ובני מאיים. הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך הכותל, נטיל בה רוח ונשמה קרביים ובני מאיים. פעולת בשר ודם שפועל על זולתו, הוא רק מצד החיצוני של הזולה. כן יחס בערך לנמצא אחד עם חברו, אלא רק מצד החיצוניות שלהם. על כן יוכלו לפעול זה על זה פעולות חיצוניות. שמוד לבן אדם לפעול על נשמתו של זולתו. אם פועל על נשמתו, זה בצורה עקיפה. פועל על תחושותיו, על רעיונותיו, על מוסרו, דרך זה. זה הולך בסוף, אני יודע, לפעול על נשמתו החיות. אבל אין יחס ישיר. על כן בצר ודם כל פעולותיו אינם כי חיצוניות. בבחינת צר צורה על גב הכותל ואינו יכול להטיל ברוח ונשמה קרביים ובני מאיים. משום שהפנימיות של כל נמצא מתעצמת בו עצמותו. לא טוב. מתעצמת בה עצמיותו, עצמותו. ולא ביכולת זולתו לשלוח יד בה. ואילו הקדוש ברוך הוא יחסו אל ברואיו כולם יחס שווה, יחס שווה הוא כחיצוניותו כן פנימיותו, והוא יתברך מלא את כל, כמו שיגיד בהמשך, ממלא בסויבב, סויבב כל העלמי מצד החיצוניות של הכל, הוא ממה לכל העלמי, יחס פנימי לכל. והוא יתברך מלא את כל, וגם קיומם העצמי הפנימי, הכל הוא משפעו וצונו יתברך. אם כן פעולתו עליהם, על ברואיו, גם בפנימיותם
ויתרה מזאת, עיקר הדבר בפנימיותה, עוד יותר, מתגלה היחס השם אל פנימיותם של ברואיו, עוד יותר ממה שהוא מתגלה בחיצוניותם, אם כי באמת יחסו שווה לחוץ כלפנים. כי מה ערך יש לפעולות החיצוניות לגבי הפעולות הפנימיות, שהן נפעלות, פעולה נפעלת, שהן נפעלות רק מיד השם נדבר. המציאות הפנימית רק מיד השם נפעלת, שהוא פועל בשווה על חיצוניותם ופנימיותם, ממלא כל אלמי נמסור עם כל אלמי. על כן, יחס הנפש האנושי אל השם יתברך היא גם כן מצד עצמה ופנימיותה. הדרך להתייחס אל הקדוש ברוך הוא של הנפש לברכי נפשי את השם, בכל קרבי את שם קודשו. ברכי נפשי את השם מצד עצמך. מצד עצמך על צד הופעתך בפנימיות, בכל קרבי את שם קודשו. על כן ברכי נפשי את השם ותבקש את השם ותמצאנו בטוחה בעצמה באמצעות מה? מה זה הנפש? הנפש זה הכוח השכלי והכוח הרגשי, הנעלים. זה בעצמו הנפש. צדדי הרוח, הנפש, השכל, הרגש. זה בעצמו, התודעות האלה של נפש האדם, הם בעצמם יחס החיים אל מקור החיים. זאת היא התכונה הראויה מצד עצם טבעה. לבקש את השם ולמצוא אותה בעצמה בשכלה ברגשותי הנעלות. עצם ההתעלות השכלית, ההתעלות הרגשית, היא בעצמה היחס לחיים באופיים, ויחס החיים באופיים הוא זרימת החיים בזרם החיים המקורי, הכללי, שבא ממקור החיים, ולהתייחס אל מקור החיים בעצם הוויית החיים. יוצא שההתעלות השכלית והרגשית היא בעצמה דעת אלוקים, היא בעצמה הידיעה האלוהית, היא בעצמה היחס הפנימי לאלוקים, בעצם היות החיים האלה. שכיוון שאנו רואים יחס פעולת הבורא יתברך לנבראם ניכרת ביותר מצד שליטתו בפנימיות, אולי לא צריך את השם, כיוון שאנו רואים את יחס פעולת הבורא יתברך כיוון שאנו רואים שיחס פעולת הבורא יתברך לנבראיו ניכר ביותר מצד שליטתו בפנימיותם. דומני שככה היה טוב, לא היה כתוב. והנה, היחס והשליטה ליד השם ידברך בהיצורים הבלתי שכלים ומרגישים, אותו היחס נמצא מצד הפעולות הטבעיות המוטבעות בהם בהכרח מרצונו ידברך. זאת אומרת, הלא הקדוש ברוך הוא, יש ייצורים שאינם חשים, אינם מרגישים, אינם משכילים, גם הם פועל יוצא של המציאות האלוקית. כי הקדוש ברוך הוא גם הופיע מצד החיצוניות, לא מצד הפנימיות. אם כן היה אפשר להתייחס את הקדוש ברוך הוא גם, אני יודע, מצד בחית אנשית השם, מצד מסתכלו כחובים לזה, לא. אבל עכשיו הוא מברכי נפשי את השם, בכל קווה את שם קודשו. הנפש, אבל הנפש היא מרגשת ומשכלת, אם כן, תכונתה ופנימיותה עם הרגש והשכלה, וזו היא שלמותה שתכיר על השם בה, בשפעו עליה ועל כוחותיה העצמיים, ובהכרת עצמה תכיר את קונה לפי כוחה ותברך לשמו באהבה וחדוות עוזו. ברכי נפשי דווקא את השם. בכל חווה את שם קודשו מצד עצמך ותכונתך הפנימית. אני מקווה שהבנתי, אני לא בטוח.
לא הבנתי.
כן?
לא הבנתי את הרעיון של הנפשו.
מקווה שאני הבנתי, אבל מה שאני חושב שקלטתי, זה מין ריבותה של הסתכלות פנימית ומתוך זה ברכי נפשי את השם, כל קרבה את שם קודש. הפנייה לקדוש ברוך הוא מצד הפנימיות ולא מצד החיצוניות, לא מצד ניסיון החיים החושי, המדעי, אלא מצד עצם תודעת החיים. דוד אומר שירה לפי מראו כבר, מי שהיה שם, אגבת משמי דיר, רבי ישוע בן לוי, אז הוא אומר, אולי זה קצת בניגוד לדעה הקודמת, שאמר רבי יוחנן שמעון ושמעון בר יוחאי, דר בחמישה עולמות ממר שירה. בא רבי ישוע בן לוי והוא נותן דגש על הפנימיות. דוד אומר שירה מצד ברכי נפשית, השם יכול קרבה את זה קודם. הוא שם לב שהשירה מתעוררת בדוד, מצד התבוננות הפנימית הנפשית. יש גם את הנדים החיצוניים, זה סוף הוא התגלה גם בחיצוניות. אבל הנפש קורא דוד לנפשו לברך את השם מצד פנימיותה, מצד קרביו, כי ברור שזה הגדלות האלוהית, היחס האלוהי מיוחד, שלא יכול להתגלות יחס אנושי כזה במציאות. כי הקדוש ברוך הוא מתייחס לנפש מצד פנימיותה, מצד עצם הווייתה. הווייתה זה מציאות פנימית, קרבית. מצד המציאות של החיים ופנימיותם ותחושותיהם, נטיותיהם, שהרגש וההשכלה, שזה עצם הנפשיות, עצם התודעה הזאת היא זאת שמחוללת את השירה.
אתה הבנתי איך זה מתקשר לעיקרון של דברי הגמרא.
מהי בכתי ברכי נפשית השם בכל קרבה את שם קודשו? בואו ראה את הנקודה המיוחדת בברכי נפשית השם. אל תתחיל לספר לי על יצא לבי עולה מסתכל ברכי נפשית השם לא, דרבי מימו אמר שירה, אני רק מבין. שים לב לביטוי ברכי נפשית השם בכל קרבה את שם קודשו. זה בא להגיד לך מימד נוסף. דוד מתפעל מצד הפנימיות. והיינו עוד אמרה חנה אין קדוש כשם כאילו יתך ואין צור כאלוקנו, ואין צור כאלוקנו אין צייר כאלוקנו, מהי כי אין בלתך. אמר ביהודה אמר בנאסיה, אל תקרי אין בלתך אלא אין לבלותך, שלא כי מידת הקדוש ברוך הוא מידת מסר ודם. מידת מסר ודם, מעשה אדם מבלין אותו, והקדוש ברוך הוא מבלה מעשר. והיינו דאמרה חנה אין צור כאלוקנו, אין קדוש כהשם, כן בלתך. מהי ואין צור כאלוקנו? אתם רואים את הגרסה של הרב? אולי הוא מפרש ואולי הוא גורס את זה בגמרא, אבל בגמרא אצלנו זה לא מופיע ככה. כי והיינו דם הקדוש ברוך הוא לכן אל הצר צורה בתוך צורה מטיל ברוח ונשמה כמיים בני מים. והיינו דם רחנה אין צור כאלוקאים, אבל כי זה הפואנטה של המובאה לכמן. אני מתכן שזה מה שהוא מפריד, מתכן שהוא לא מתכוון להגיע את הגמרא. על כל פנים בגמרא היינו דבר חנה, אני קדוש כשם כנותיך, ואין צור כאלוקנו. מהי ואין צור כאלוקנו? אין צייר כאלוקנו. מהי כי אין בלתיך? אמר רבי יהודה בר מנסיה, אל תקרי אין בלתיך, אלא כי אין לבלותיך. שוקי מדעת הקדוש ברוך הוא מדעת שר ודם. שר ודם. מעשי אדם מבלים אותו, הקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. איפה כתוב לחלותיך? יש לחלות את הלחלותיך הזה. לא, אצלי לא כתוב. מה יש? לבלתיך? בלתך לבלותך. ברור, זה טוב. ההוראה האמיתית הצריכה ביותר להרים קרן ביראת האלוקים ואהבתו ונעמו הוא הראות היחס הפנימי שיש בין השם ידורך ליצוריו. על כן בהשכיל לאדם שיחסו ידורך לנפשו עם מצד פנימיותה, השתדל תמיד לדעת את השם ולדבקה בו ולרדוף אחרי דרכי היושר שהם דרכי השם ידורך העליוני. והנה ההוראה האמיתית ליחס הבורא לנבראים הוא כערך הצורה אל הציור. הצורה בהכרח עיקר מציאותה היא מסכל הצייר בנפשו וציורו הפנימי. אם לא קדמה להימצא בפנימיות נפשו, לא היה אפשר להימצא ראש ממנה על הגיליון. אם כן, הצורה האמיתית הדבקה עם הצייר באמת, ומכוחה נרשמה דוגמתה על הגיליון. כמו כן נבראים כולם, הלא מאין יצרם יוצרם, אם כן בהכרח קדמת ציורם בצורתם האמיתית בכוח השם יתברך, ומעיקר הצורה הפנימית ההיא נמשך הרושם אל המציאות. והנה, לפי הדעה האמיתית, אין לנו מוצאים דוגמה נאמנה שתוכל להורות לנו קצת ערך אל יחס השם יתברך מצד כוחו אל הנבראים, כי יחס הצייר אל הצורה. הנה להדעה הכוזבת שיש חומר קדום, נוכל לומר שיש, נוכל לומר יחס פועל אל פועלו. אפילו זה לא היה אפשר להיות גם בנבראים יחס פנימי אל בוראה מדברה, שהרי יסוד החומרי לפי זאת הטעות הוא נמצא זולתו, והוא יסוד הקיום הפנימי של הנבראים. נמצא כשהטועה בדעה זו הנפסדת דומה כמי שאין לו אלוה, שלא יוכל לרומם נפשו להכיר את קונה מאמיתת מציאותה וקיומה הפנימי. והנה יסוד עניין קדושה הוא הבדלה ורוממות, עד שבאמת אין שייך יחס וערך לדבר הקדוש. על כן קדושת השם יתברך מובנת רק לדעת האמת שאין זולתו כלל, ושדי באלוהותו לבדה וזולתו וברכו אין שום מציאות כלל. אם כן הוא הקדוש שאין קדוש כאשם. וביירה הטעם כי אין בלתך, היינו שזולתך אין שום מציאות נמצא כלל, לא צורה ולא חומר. אם כן כל המציאות כולה, אפילו החומרית, לא נתחייבה כי מכוחו ידברך הפנימי, כי מציאות הצורה מעמידת כוח המצייר. על כן אין צור כאלוקים שהוא כערך צורה לכלל המציאות, ובזה הוא חוסנם וחוסקם, כי הצורה חזקה באמת במציאות לא כחומר שיש בו חושה רבה. מעמידת הבנה היא שאין צייר כאלוקים ויחוסו למבראיו יחס הצייר אל הצורה, שהצורה לפי אמיתת עניינה אין לו שום מציאות כי מכוח הצייר. כך אין מציאות לכל הנמצא כולו, חומרו וצורתו, כי מאמיתת שמו הגדול יתברך. וזהו כי אין בלתך, היינו לא לבד שאין בלתך באלוהות, כי אין בלתך כלל במציאות. וזהו אין לבלותך, היינו שאין שייך אצלך לגבי מעשה ידיך ערך הבילוי. דהיינו, לפי הסובבים בקדמות החומר, אין שייך לומר כלל, זה כדאות מקום ולמעצב, שיסוד המעשה הוא החומר ולדבריהם אינו מתבלה כלל. אם כן, אין זה השבח המיוחד לבורא לדבריהם המוטעים. אבל כיוון שלפי האמת אין בלתך כלל במציאות, אם כן, הם היובדו ואתה תעמוד וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפיהם ויחלופו. כי אינם מתקיימים בעצם כי מרצונו ידברה וכוחו. על כן הוא מבלה מעשה. וכיוון שמתברך קדוש, יחסו שווה לחיצוניות הבריאים כלפנימיותם. וכשנתבונן עוד בדבר, יש לך כלל לגבי יתברך, אולי לגביו יתברך, ערך חיצוני לנבראים. כי אם ערך הפנימי מצד המושג אצלם הוא מורגש להם משיפור צונו, על כן ראו שיהיה יחס האדם לשבוי ברך, יחס פנימי, כמו שכתוב ושכנתי בתוך בני ישראל, ופרשו קדמוננו בליבו של כל אחד ואחד. וכמו שאמר הנביא, נפשי הביטיחה בלילה הפרוחי בקרבי השחרקה. מזה תבין שמה שאמרנו יחסו מה שאמרנו יחסו יתברך לדברים הוא הכל מצידנו, אבל לגביו יתברך אין שייך יחס כלל מחר שאין זולתו לפי אמיתת המציאות. וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, שזהו מה שכתוב, והשם אלוקים אמת, שאין מצוי אמת זולתו והוא הכל, לפיכך הוא יודע את הכל. טוב, לא הבנתי הרבה מה שקראתי. עוד פעם, היינו לאמרה חנה, אין צור כלוקינו, אין קדוש כשם, אין ביתך, מים ואין צור כלוקינו, אין צייר כלוקינו, מים ואין ביתך, אמר רבי יהודה בר מנסיה, אל תאמר, אל תקרי, אין ביתך, אלא כי אין לבלותיך. אל תקרי, כי אין ביתך, אלא כי אין לבלותיך. שלא כי מדן בשר, הקדוש ברוך הוא מדן בשר ודם, מדן בשר ודם, עשי אדם ולמותו, הקדוש ברוך הוא מבלה מעשיו. ההוראה האמיתית הצריכה ביותר להרים קרן מילת אלוקים ואהבתו בנועמו היא הראות היחס הפנימי שיש בין השם יברך ליצורה. זה מה שיוצר את יראת השמיים ואהבתו בנועמו, כאשר נבין את היחס הפנימי שיש בין השם יברך ליצורה. מה שאמרנו קודם, נכון. כמו יש פה רות בחדר, תבין, זה חדר לא תקין. כל חדר שאין בו אורות ותנך זה חדר לא תקין. שלמה ומתוקה של דת האלוהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטם החומרים והרוחניים כיחס הנשמה, כלומר הצד הרוחני המחיה והממלא או קיום והפרחה אל הגוף, כלומר אל הדבר הנדרש לחיים לרוע ולהפרחה. זו הבינה יותר שלמה ומתוקה של דת האלוהות. היחס הזה שמתייחסים לקדוש ברוך הוא כאל נשמת כל הנשמות, כאל חיי החיים, כשהוא מתמלא בלב הנפש הוא ממלא אותה מאהבה יותר מיראה ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות הזעזעות. יש יחס לקדוש ברוך הוא כאל כוח עליון. הדבר הזה הוא בכמה מובנים מדכא את רוח האדם ואת אישיותו, אבל היחס לקדוש ברוך הוא מתוך בינה פנימית, בינה שלמה ומתוקה, היא דעת האלוהות כהוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה שהשם אלוקיכם נותן לה, שם הדבקים השם אלוקיכם חיים כולכם היום, צדיק באמונתו יחיה, ושכנתי בתוך בני ישראל, כמו שהוא יגיד פה בהמשך. זה בדיוק אותו דבר. היחס הזה ממלא אותם אהבה יותר מהירה, זה נקרא אהבה. אהבה זה יחס החיים לקדוש ברוך הוא. יחסך לקדוש ברוך הוא זה מה שאתה חושב עליו, אתה מדבר איתו. בעצם החיים שלך אתה מתייחס אל מקור החיים, כמו שהזכרנו מקור. אז זה גם מה שהוא אומר פה. ההוראה האמיתית הצליחה ביותר להרים קרן ביראת אלוקים ואהבתו ונועמו, ביראת אלוקים האמיתית, הוא הראות היחס הפנימי שיש בין השם יתברך ליצורה. זה מוביל ליראת אלוקים ואהבתו ונועמו. כי פה בפסקה הזו אומר שהיחס הממלא אותה מהווה יותר מיראה ולאימות משהו היחס הזה הוא ממלא אותם אהבה יותר מהירה ולאימות היגיון המשלבה יותר מהירות הזדעזעות. אבל פה הוא אומר ש מרים קרן ביראת אלוקים. ייתכן פה אהבה יותר מיראה, אז אולי יראת העונש או יראת התאה. אבל פה כנראה מדבר על יראה הילאה שמשמעותה יראת אלוקים ואהבתו ונועמו, שמשמעותה הדריכות האידיאליסטית. זה פירוש המילה יראת אלוקים תאורה. זה לא חרדה שיקרה לי משהו לא טוב, שזה יראת התאה, שכשהיא נתוקה ממקורה שהוא יראה הילאה, זה ממש יראה רעה. אבל מה שמוביל להכרות יותר אידיאליות, יראת אלוקים ואהבתו ונועמו, הוא הראות היחס הפנימי שיש בין השם יתברך ליצורו. לשים לב זה שהוא חיי החיים, נשמת הנשמו, מקור החיים. על כן, להשכיל האדם שיחסו יתברך לנפשו, היא מצד פנימיותה. איך ידעו שהוא מתייחס אליי? בעצם פנימיות חיי, זאת אומרת, בחיוניות חיי, אני, החיים שבי זה היחס של אלוקים אליי. כשישכיל את זה האדם, ישתדל תמיד לדעת את השם ולדופקה בו. זו הדרך האולטימטיבית להגיע לדבקות באלוקים. כי פירוש המילה דבקות זה הזדהות. אתה לא יכול להזדהות באלוקים, אלא אם כן, אתה אלוקים. כלומר, בעצם הווייתך אתה חלק מאלוקים. בעצם חייך. אז האוריינטציה הזאת, זה הדרך לדעת אלוקים, לדבקות באלוקים. וזה גם מוביל לרדוף אחרי דרכי היושר, שהם דרכי השם יתברך העליוני. כי אלוקים מצא את האדם ישר, בנפשו, בתכונותיה העצמיות, הוא ישר, הוא תואם את אלוקים. והיה ויזרום על פי תכונתו העצמית, בזאת הוא יודע את אלוקים, ובזאת הוא גם יהיה מוסרי, ישר. ואלה הם דרכי היושר, שהם דרכי השם יתברך העליוני. דרכי השם הם המידות האלוקיות, והמידות האלוקיות הן המופיעות בקרבנו, כמידות האנושיות. כמו שמבאר את זה ספר תומר דבורה, כל המידות האלוקיות הן מדגים אל מידות הרחמים, הן באמת העקרונות המוסריים, האולטימטיביים, שעל פיהם קרוי האדם להנהיג את חייו. כי בעומק העניין אל תכונות נשמתו. והנה ההוראה האמיתית ליחס הבורא לנבראים הוא כערך הצורה אל הציור. זה המשל הטוב. הקשר שבין צורה לציור זה יחס היוצר לצורה. כי הצורה בהכרח עיקר מציאותה היא משכל הצייר בנפשו לציור הפנימי. יש לו איזה צורה, יש לו איזה אידאה, יש לו איזה רעיון, והנה הוא מסרקט אותו על הבד. אילולא שיש לו את הצורה הזאת בנפשו, אז מאיפה יש לו את הנטייה לבטא אותה? כי הצורה בהכרח עיקר מציאותה הוא משכל הצייר בנפשו וציורו הפנימי. שאם לא קדמה להימצא בפנימיות נפשו של הצייר, לא היה אפשר להימצא רושם ממנה, שיימצא רושם ממנה על הגיליה. אם כן, הצורה האמיתית היא דביקה עם הצייר באמת. הצורה בצורתה התאורה, בצורתה האידאית, היא עצם נפש הצייר. ומכוחה נרשמה דוגמתה על הגיליון. כמו כן, הנבראים כולם, הלא מעין יצרה מיוצרה. אם כן, בהכרח קדמו ציורם וצורתם האמיתיים, ציורם בצורתם האמיתית קדמו בכוח השם ידבר. הכוח האלוקי, שם נמצא הצורה והציור האמיתי של הנבראים. ומעיקר הצורה הפנימית, ההיא הנמצאת יכול בנפש הקדוש ברוך הוא, נמשך הרושם אל המציאות. והנה, לפי הדעה האמיתית, זה דברים מאוד פשוטים, אבל הם השאר לכל חוכמת הניסטים. זה מה שהרב אומר פה. מבשרי יחזק אלוקה. זה שחכמי הניסטר, הם יודעים על הקדוש ברוך הוא. מה שחכמי ההגות, השכל, המקסימום של מה שהם יודעים על הקדוש ברוך הוא, זה שהם לא יודעים. אבל חכמי הנסתר אומרים, לא, הם יודעים. ומתחילים לדבר הרבה מאוד דברים. זה מתוך האוריינטציה הזאת. דבר בנפשך, דבר באדם, דבר בנבראים, ודע לך שכל מה שיש פה, ואתה מכיר בצורה סובייקטיבית, יש לו שורש, ושורש לו שורש, ושורש לו שורש. אז כן. זו האוריינטציה הנבואית בעצמה. יד השם, הכרח השם, ותקצר נפשו, ועמל ישראל וכו'. כל הדיבורים המאוד גשמיים, הם באמת מדברים על השורשים, הפנים, פנים, 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 לאין קץ, שמה זה שכמו שדבר אצלנו הופיע בצורה, זה לא בצורה, זה לא בצורה, זה לא בצורה. זה לגיטימי, זה לא בצורה. וזה נכון. כמובן, לא חשבתי, אני חשבתכם, זה בוחר דרכה, לבוש מים לארץ, אבל מכל מקום, כל מציאותכם אינה אלא מאמיתת כל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת עם עצמו, ועל ידי הנמצאים אתה יכול לדבר על אמיתת עם עצמו. ולא רק באופן שלילי, גם באופן חיובי, שכל השלילה מצויה שם. זאת אומרת, כל הכרה שכל מה שאנחנו מדוברים זה מצומצם לעומת המרחב השורשי של הדבר. רגע, מה אתה רוצה להגיד? שהמציאות התפלקה לקדוש ברוך הוא? חיה, הוא לא מתפלק, הוא עושה בדיוק מה שהוא רוצה. ואם הקדוש ברוך הוא, סך הכל יוצאים פה כמה דפקטים.
יש פה משהו שהוא תלוי
בנו גם. מה אכפת לך? אבל שים לב ממה שאני אמרתי, וכל מה שלא תעיז להגיד, הוא כבר בלוע מה שאמרתי, למשל, המילים שאמרת. מה זה גם בחירה חופשית? בחירה חופשית, מאיפה זה צץ? זה לא מצויר את הקדוש ברוך הוא. הלאה. זה אור וחושך, עושה שלום ובורא רע. הכל. וכמו כן הנבראים כולם, הלא מאין יצרם יוצרם. זאת אומרת, מאין יצרם, יש מאין, מאין יצרם יוצרם. אם כן בהכרח קדמו ציורם וצורתם האמיתית בכוח השם יתברך, ומעיקר הצורה הפנימית ההיא נמשך הרושם אל המציאות. והנה, לפי הדעה האמיתית, איננו מוצאים דוגמה נאמנה שתוכל להורות לנו קצת ערך אל יחס השם ידורך מצד כוחו אל הנבראים, כי אם כיחס הצייר אל הצורה. זאת אומרת, זה המשל הכי טוב. אין לך, אם אתה רוצה למצוא איזה דוגמה או איזה הסבר למה הקשר בין הצור ליצירה, זה המשל של הצייר והצור. שני, עוד פעם, לפי הדעה האמיתית, אין לנו מוצאים דוגמה נאמנה שתוכל להורות לנו קצת ערך אל יחס השם יתברך מצד כוחו אל הנבראים, כי אם כיחס הצייר אל הצורה. שהנה, לדעה הכוזבת שיש חומר קדום, נוכל לומר יחס פועל אל פועלו. לו היה אמת בתיאור שיש בו חומר קדום, אז המשל של צייר בצורה לא היה מתאים. אלא היית אומר שיחס הבורא אל הבריאה, במקום שהבריאה היא חתימת הצורה בחומר. אבל החומר מצד עצמו הוא, כמו שאפלטון אומר, תמיד היה קיים.
כמו פסל, כאילו.
אמת. מוצא חומר ומעצב אותו. אז לא היית יכול להגיד שיחס הבורא לבריאה הוא כיחס הצייר אל הצורה, כי אם כיחס הפסל אל פסלו, כיחס פועל אל פועלו. אבל סביב זה לא היה אפשר להיות גם בנבראים יחס פנימי אל בורא מתברך. באמת, אם יש חומר קדום, אז באמת לא יכול להיות יחס פנימי בברואים אל בורא. למה? שהרי היסוד החומרי לפי זאת הטעות, הוא נמצא זולתו. המציאות החומרית היא קיימת לא מכוח הבורא, אלא היא נמצאת מכוח אחר, והוא יסוד הקיום הפנימי של הנבראים. זאת אומרת, אני מבין טוב, אני מרגיש קצת קושי מה שכתוב פה, אני מנסה לתרק, אז אני מסביר אותו ככה. עתי, מה שרה מסביר במקומות אחרים על הנושא הזה של חומר קדום. אם יש חומר קדום, אתה לא יכול להתבוע ממני להתמסר מוסרית באופן טוטלי לתביעות המוסריות. להתמסר פנימית, להתמסר נפשית באופן טוטלי לתביעות המוסריות. למה? כי בא לי נורא איזה דבר. אני נתקע לידי שהנטייה הזו שבאה לי היא אין הזכות קיום. על אף שיסוד המוסרי, יסוד האידיאלי, יסוד צודק, היסוד השלם, הצורני, הוא אולי מתקומם כנגד הנטייה הזו. המוסר אומר שזה נטייה אפלה, שאין ראוי כך. בסדר, אבל הנטייה הזאת מצד עצמה יש לה קיום אוטונומי. היא באה מיסוד החומרי של המציאות. החומר, לא לתפוס את החומר רק כמטריה פיזית, אלא המסור, היסוד התור, יסוד ההיולי, היסוד הפוטנציאלי של המציאות, החומר שכל הצורות הקונקרטיות הן רק התגלפויות ממנו, גילופים שלו, אבל הוא מצד עצמו קיים מצד עצמו. ולי מצד עצמי יש איזה נטיות, תקרא להם אפלות, אבל זה נטיות שיש להם אוטונומיה מצד עצמה, קיום מצד עצמה. מה פתאום שאני אבקש להתחיל אותם, או אבקש לא לתת להם ביטוי במקום שיש קונפליקט מוסרי?
אולי יותר
קדום, לא בטוח שהחומר הוא יותר קדום. אתה אומר הוא יותר קדום מהצורה, הוא קדום כקדמותו של האלוה. טוב, שהנה, להדעה הכוזבת שיש חומר קדום נוכל לומר יחס פועל אל פועלו, אבל זה לא היה אפשרי להיות גם בנבראים יחס פנימי אל בורא מתברך. על כל פנים אני מבין, במקרה זה לא היה אפשרי יחס פנימי מלא, התמסרות מלאה אל בורא מתברך. למה? שהרי היסוד החומרי לפי הטעות הזאת הוא נמצא זולתו של בורא מתברך, והוא יסוד הקיום הפנימי של הנבראים. יש פה קושייה שאני מנסה לתרץ אותה, מי אמר שדווקא הוא היסוד הפנימי של הנבראים? אולי הצורה זה היסוד הפנימי של הנבראים?
החומר לא קיים בגלל
הפסל. אז רגע, אבל עדיין אין לו בין, אתה אומר שפנימי משמעותו מה?
זה היסוד, הוא אומר. זה הדבר הכי בסיסי.
זאת אומרת, פנימי זה הבסיסי. אני לא בטוח שזה פרוש המילה. אני מפרש כל הזמן פה איך שהבנתי פנימי. זאת אומרת, נפשי, עצמי, חיוני. מה אתה אומר?
זה החומר גנב, כאילו היה קיים גם קודם. היה לו קיום קודם.
זה אני מבין. אז מה?
העיצוב הוא...
הוא המחודש. הבנתי, נו, אתה אומר אותו דבר כמו המקצוע.
אז הפנימי זה היסודות. יכול גם לצאת בפנימיים. אין היסודות פנימיים שהם קיים קודם.
אתה אומר שגם מבחינה פנימית
היה קיים קודם.
היה קיים, רק בצורה אחרת. בצורה אחר כך ניצבה את הפנימיים. אבל יש רבדים פנימיים והם נעוצים בחומר הקדום.
אפשר להסביר שהתביעה שהתורה טובעת מאיתנו זה בעצם שהחומר יש לו פוטנציאל להיות מזוכח בעצם, כן. עם ערך, ערך מוסרי, כן. ואם החומר קדם, אם החומר נברא גם על ידי הקדוש ברוך הוא, הכל סדום הקדוש ברוך הוא, אז יש יסוד לתביעה באמת לרומם את החומר, אבל אם היה קודם אז אין תביעה,
באמת?
כי זה לא מהקדוש ברוך הוא.
בדיוק כך. שהיסוד החומרי לפי זאת, זאת התורות הוא נמצא גלותו, והוא יסוד הקיום הפנימי של הנבראים. הייתי מנסח ככה, והקיום הפנימי של הנבראים הוא מושפע גם מיסודו. ככה לא היה קשה לקלום, אבל הבנו באופן כללי. נמצא שטועה בדעה זו הנפסדת, מי שחושב שיש פה חומר קדום, דומה כמי שאין לו אלוה. זה כפירה. כי לא יוכל לרומם נפשו להכיר את תכונה מאמיתת מציאותה וקיומה הפנימי. כי בעומק העניין אין לו יחס בעצם הווייתו, בעצם חייב לאלוה, אלא ממילא יש לו, הוא מקצה לאלוה חלק מכוחות החיים. ואלוה שהוא חלקי, זה לא אלוה, זה אליל. כי אם האלוהים הוא לא הכל, אז הוא לא אלוהים. וליסוד עניין קדושה הוא הבדלה ורוממות. הגדרה של המושג קדושה בצורה הכי פשוטה, הבדלה ורוממות. עד שבאמת אין שייך יחס לערך לדבר הקדוש. עד שבאמת שום דבר לנו אין יחס ואין ערך לדבר קדוש. זה בא להגיד, דבר קדוש הוא נבדל ומרומם מכל יחסינו וערכינו. על כן קדושת השם יתברך מובנת רק לדעת האמת, שאין זולתו כלל, ושדי באלוהותו לבד, וזולתו ובערכו אין שום מציאות כלל. אם כן הוא הקדוש, שאין קדוש כהשם. לא הבנתי מה שאומר. וביערן
גם החומר וגם הצורה וגם כולם.
לא הבנתי, מה זה? הנה יסוד דינת קדושה הודלה ברומות, עד שבאמת אין שייך יחד לדבר קדוש. עד כן קדושת השם יתברך מובן רק לדעת האמת, שאין זולתו כלל לשיטה.
אין שום מציאות שיש שום קדם.
נו, אז מה, למה הוא היה צריך במשפט הקודם? יסוד דינת קדושה הודלה ברומות, עד שבאמת אין שייך יחס לדבר הקדוש.
אם הוא קדוש. ברגע שאתה אומר שיש חומר קדום, אז אתה כבר רוצה השוואה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא התייחס לחומר הזה, יצא ממנו, עשה איתו משהו, אתה משהו.
ואז תכניס לי בתוך המילים
הקדומים. ואז אתה לא יכול להגיד שהוא קדוש, כי יסוד הקדושה זה שהוא נבדל לגמרי.
הבנתי. יפה. זאת אומרת, יש יד, זאת אומרת, אם יש חומר קדום, אז יש משהו כמו, הוא קדום גם החומר קדום. בסדר. הנה יסוד עניין קדושה הוא הבדלה ורוממות, עד שבאמת אין שייך יחס וערך לדבר הקדוש. אם כך, אם יש חומר קדום, אז הקדוש ברוך הוא לא קדוש. כי יש לו דבר שנערך לו וברוממותו. על כן, קדושת השם יתברך מובנת רק לדעת האמת שאין זולתו כלל ושדי באלוהותו לבד. יפה מאוד, יישר כוח. וזולתו וברכו אין חומר קדום, אין שום מציאות כלל. אם כן, רק בזה שאין חומר קדום הוא הקדוש שאין קדוש כהשם. וביארה הטעם למה, למה אתה יכול להגיד שאין קדוש כהשם, כלומר אין רם ונבדל כהשם, כי אין בבתיך, אין חומר קדום. היינו שזולתך אין שום מציאות נמצא כלל, לא צורה ולא חומר. אם כן, כל המציאות כולה, אפילו החומרית, לא נתחייבה כי מכוחו יתברך הפנימי, כמציאות הצורה מאמיתת כוח המצייר, ולא כפועל מאמיתת הפועם. על כן אין צור כאלוקים, שהוא כערך צורה, כאלוקנו הוא כערך צורה לכלל המציאות. קדוש ברוך הוא בבחינת הצורה לכלל המציאות. ועל כן אין צור כאלוקנו, כי אין צורה זולתו, כל הצורה של כל היש כולו, הוא עצם הופעתו.
מה בעצם הכוונה פה?
לא הבנתי מה הבנת.
את היחס בין בין הקדושה של הקדוש ברוך הוא לבין לבין העובדה שהכוח חייב להיות ממנו.
זה שמה מה ש הוא יצאו לסביר יפה. אתה לא באמת יכול להגיד שקדוש ברוך הוא קדוש, כי מה זה קדוש? נבדל ששום דבר לא דומה לו. ואם תמצא מה זה דומה לו, אז הוא לא קדוש. כי קדוש זה נבדל, נפגר מכל דבר.
למה זה ככה? יכול להיות שיש
ככה? זה בהגדרה.
למה?
הגדרת המושג קדוש, נבדל ורם מכל דבר, בכל דבר. זה הגדרת המושג קדוש. אין למה. זה מאותה סיבה של השולחן זה שולחן. למה הגדרת המושג? השולחן שולחן. ככה.
אתה מגדיר אדם קדוש, אבל ההגדרה לא נכונה.
בסדר, ספור רוצים להגיד.
בשני אנשים קדושים.
בסדר. אז זה מה שנקרא שמושאל. זאת אומרת, אדם קדוש, זאת אומרת, זה מורם ונערך, נבדל. אבל הקדוש, זה הדבר הרם והנבדל שאין כדוגמתו.
בעצם אתה עונה בתשובה, ובעצם לענות בתשובה הזאת, אתה אומר, למה הדבר הקדוש שהוא לבד, הוא קדוש?
כי זה הגדרת המושג קדוש, הוא לא קדוש.
זאת אומרת, זה בעצם לענות באותה, אתה בעצם,
זה הדברה שלה. אני מגדיר את המושג, וזה מה שהוא אומר, אין קדוש כהשם, כי אין בלתיך. כי לו היה משהו בלתיך,
אז לא היית נבדל.
אז לא היית נבדל. אני יכול להגיד שאתה קדוש, כי האמת היא שאין חומר קדום, ואין שום דבר כדוגמתך, ואין קדמון כדוגמתך. זהו. וכן כן ביתך, ואין צור כאלוקנו, כי אתה הצורה של כל יש, ואין לשום דבר צורה. אין חומר בלעדיך ואין צורה בלעדיך. אתה, אין בלתיך חומר, ואין צייר כאלוקנו, ואין צורה זולתך. אתה הצורה של הכל ואתה החומר של הכל. אתה מקור החומר ואתה מקור הצורה.
אפשר להגיד שמה הכוונה עם קדוש? אני אמרתי את זה בכל יותר אותו רעיון, אבל ש... הקדוש ברוך הוא הרי זה השאיפה המוסרית של הקדוש ברוך הוא זה שהוא מה זה הקדוש ברוך הוא? אותו עצמו אנחנו לא תופסים, אבל בעצם אנחנו תופסים את המגמה שלנו להתקרב אליו ולהתרומם. אם יש משהו שהוא שמקורו לא ממנו, אז ממילא אין לו את השאיפה הזאת גם להתחבר לאותה מגמה של התרוממות. לכן אין מבחינת העולם, אם העולם הוא לא ממנו, אז אין קדושה, אין קודש, אין את הנטייה הזו של התורנו. נדל היא לא קיימת.
תכתוב פירוש שני מאוד. אבל אז, גם תציע את זה בתור פירוש ב', תכתוב פסוק מקורי שונה.
נכון.
אל תגיד אין קדוש קשר, כי אין קדושה. כי מתקדשך. אבל פה לא מדובר על קדושתנו אלא קדושה אלא קודשו. כן, על כן אין צור כאלוקנו שהוא כערך צורה לכלל המציאות, ובזה הוא חוסנם וחוסקם של כלל המציאות. כי הצורה חזקה באמת במציאות, לא כחומר שיש בו חולשה רבה. חומר הוא חלש, והצורה היא קיימת. אבל כן אין צור כאלוקינו, שהוא בבחינת הצורה בכלל המציאות. והצורה היא חזקה באמת במציאות, לא כחומר שיש בו צורה חולשה רבה. ומיתת ההבנה היא שאין צייר כאלוקינו. זה המשל הנכון. ביחסו לנברא ויחס צייר אל הצורה, שהצורה לפי אמיתת עניינה אין לה שום מציאות כי מכוח המצייר. כי אין מציאות לכל הנמצא כולו, הן חומרו והן צורתו, כי מאמיתת שמו הגדול יתברך. וזהו כי אין בלתיך, היינו לא לבד שאין בלתך באלוהות, לא שאין עוד אלוהות בלתך, כי אם אין בלתך כלל במציאות, זה לא יש משהו במציאות שהוא מחוץ לבורא. לא הכוונה אין בלתך, אין עוד אלוהים חוץ ממך, אין משהו במציאות שהוא מחוץ לך, אתה כולל את הכל. וזהו, אין לבלותיך. היינו שאין שייך אצלך לגבי מעשה ידיך ערך הבילוי. אין שייך אצלך לגבי מעשה ידיך ערך הבילוי. זאת אומרת, מעשה ידיך הם כולם פועל יוצא שלך, אבל כן הם לא סוגלים לבלותך. דהה לפי הסוברים בקדמות החומר, אין שייך לומר כלל שקדוש הוא מבלה מעשר. למה? כי יסוד המעשה הוא החומר, ולדבריהם אינו מתבלה כלל לחומר קדמו. אם כן, אין זה שבח מיוחד לבורא לדבריהם המוטעים. אתה לא יכול להגיד שהוא לא מבלה, זה לא שקדוש הוא לא מבלה את מעשה אדם,
החומר לא מתבלה.
אבל כיוון שלפי האמת אין בלתך כלל במציאות, אם כן, הם היובדו ואתה תעמוד וכולם כבד יגבלו, כלבוש תחליפם ביחל אופו. כי אינם מתקיימים בעצם כי מרצונו יתברך וכוחו, על כן הוא מבלה מעשיו. וכיוון שהוא יתברך קדוש, יחסו שווה לחיצוניות הבורים כלפנימיותם. שהוא יותר את הכל, את החומר, את הצורה, את הפנימיות, את החיצוניות.
מה הכוונה הרבה מהבילוי של המעשים בעולם הזה? כל המשפטים הרבה מהבילוי.
כמו לבלות את הנעליים. ספיקת החומר. סליחה?
המעשים כן מתבלים.
אדם בא, הוא מבלה את מעשה. זה מה שהוא אומר. כי אין בלתך, אין לבלותיך. כשלא כמידת מס, בשר ודם מידת הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיו, מידת בשר ודם ידיו, מעשה ידיו נבלים אותו. ואילו הקדוש ברוך הוא מבלה את מעשיו.
מה הכוונה?
לא שומע?
הוא
עושה לו יכול לדעות. אבל פה הדגש הוא שהוא זה שמאחר שהוא יוצר אותה מאין, אז הוא שולט עליהם בצורה כמו שיצר אותם מאין, יכול להשיב אותם לאין.
אבל לא את הצורות, את
ה... יכול גם את הצורות, הכל, הכל, הכל. יכול גם את הצורה להשיב לאין. אם כי הוא אומר, בסדר, נצא על כלוקנו, זה יש יחס הצורה, הוא מאוד חזק. צורה לפי המיטת היא נהיה, איפה היה? כי הצורה חזקה באמת במציאות. לא כחומר שיש בו חולשה רבה.
לא יודע מי מתבלה.
אבל הכל, כן. הכל מעשה אדם. והוא יכול לבלות את מעשה אדם.
אפשר להבין מה החשבות פה, זה נותר של הגילוי, מה המשמעות של זה?
המשמעות של זה, זה מקבילה למושג חומר קדמון. זה משלים את המושג חומר קדמון. אם חומר קדמון, אז החומר הוא קדום. זאת אומרת, כבר עבר אין סוף זמן עד שהוא הגיע הנה. יוצא שאין לו סוף. החומר הוא אין סופי. אבל הוא לא אין סוף. הוא עצם זה שיש לו סוף. זה עדות שיש לו תחילה. אם כן, אז על כל פנים, אם לפי הסוברים כתנות הוא חומר, אין שייך לומר כלל, אתה כתב וכו מבלי מעשיו, שיסוד המעשה הוא החומר, ולדברים אינו מתבלה כלל. אם כן, אין זה שבח מיוחד לבורא לדברים המוטים. אבל כיוון שלפי האמת אין בידך כלל במציאות, אם כן, הם יובדו ואתה תעמוד, וכולם כבד יגבלו, כלבו צפניפה, הם יחלופו. כי אינם מתקיימים בעצם, כי מרצונו יתברך וכוחו. אז אם ירצה וכוחו בהם, אז יהיו. ואם ירצה, לא יהיו. על כן הוא מבלה מעשיו. כוונה, יש ביכולתו לבלות מעשיו. וכיוון שהוא יתברך קדוש, יחסו שווה לחיצוניות הבורים כלפנימיותם. אין משהו במציאות חוץ ממנו, אין משהו במציאות כדוגמתו, ועל כן הוא כולל את הכל, ומחולל את הכל, החיצוניות, פנימיותם. וכשנתבונן עוד בדבר, עוד יותר עמוק, אין שהכלל לגביו יתברך ערך חיצוני למדבר. אתה בכלל לא יכול להגיד שמצד הקדוש ברוך הוא יש מושג הזה של חיצוניות הנבראים. כי אם ערך פנימי מצד המושג אצלם הוא מורגש להם משפעו ורצונו. מצד הקדוש ברוך הוא, אם אני מבין טוב מה שהוא אומר, לא שייך להגיד שהוא מתייחס לחיצוניותם, כי אין להם בכלל חיצוניות, אלא רק מה שמורגש להם מצד המושג אצלם, מורגש להם משפעו ורצונו. כל היש כולו הוא שפעו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. אין שום דבר מחוץ לו, וכל היש בכל רבדיו כולם זה שפעו ורצונו. והשפע והרצון האלוהי הוא הפנימיות של הכל, והוא גם הכל. אז באמת החלוקה הזאת בין הפנים, החיים, את המשות, הגופנית, החיצונית, המוחשת, החושית, הניסיונית, זה חלוקה סובייקטיבית שלנו. אבל במציאות המקורית, בין החיצוניות, בין הפנימיות, זה הכל הופעת שפע אלוקי. רמות שונות של נפשיות אלוקית, של חיוניות אלוקית, במצבי צבירה שונים.
אז באמת הם לא מתבלים לו, זה
סך
הכל חוזר,
להיות
אלוקי במצב צבירה אחר.
בסדר, אבל בצורתם הקונקרטית, כפי שנראה לעינינו, אז זה כן מתבלה. על כן, ראוי שיהיה יחס האדם לשמוע יתברך יחס פנימי, כמו שכתוב, ושכנתי בתוך בני ישראל. ופרשו קדמוננו בליבו של כל אחד ואחד.
למה? מכיוון
שהיחס של
הקדוש ברוך הוא
כלפינו פנימי? בגלל כן, כי באמת אמיתת המציאות, אל תחשוב שהתודעות החיצוניות שלך הן אינם אלא באמת תודעות חיים. ואילולי תודעת החיים שהיא באה מחיי החיים, לא הייתה לך תודעת חוץ, ואין באמת חוץ שעומד מצד עצמו. אז יוצא שיחסך לאמת האלוקית לעולם דרך החיות, ולא משם מצד שום חשבון. זה למשל, אני רואה שמיים, אני רואה ארץ, אני רואה חוקים, אני רואה טבע, אני רואה כל הדברים מצד המדעים המדעיים והניסיוניים שלי, אני אומר, מזה אני אסיק משהו על הקדוש ברוך הוא. זה יחס לא נכון. אז זה מבטים של אברהם, שהיה תינוק, ילד. הוא התחיל, אז הוא באמת התבונן, לירח, שם, כזה. ואתה מבין, הוא התחיל מזווית לא טובה, הוא התחיל בחינוך של פרח. זה מה שקורה למי שהמחנך שלו הוא פרח. אז הוא זה בסוף מגיע, שובר את הצלק. אבל נסתכל פה, נסתכל, כן? עד שבסוף הציץ עליו בעל הבירה. והצצה של בעל הבירה, זה כנראה כבר הסתכלות האמיתית. העליונה הרויה לאברהם. אתם מבינים? וכמו, אני חושב שהרב מחנך אותנו פה להבין את מעלת ההתבוננות של הכוזרי. בניגוד לאוריינטציית ההתבוננות של הרמב״ם. לא כי יראה שמך המעשה מאותיך ירח לכוכבים אשר כוננת. ומתוך כך להגיע להכרת הבורא, לא מתוך הבריאה להכיר את הבורא. לא, זה מבט חיצוני. זה מבט לא במדרגה שלנו. אבל המדרגה האמיתית זה הכוזרי. להכיר מתוך משעת הנפש, החלום, השאיפה, הנהייה הנפשית, הפנימית, היא היחס האמיתי. דע נפשך מהי, בקש לבורא, ובין כי הייתי ממך. זו האוריינטציה שיקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בה. כי זה אמת. כי אם ערך פנימי מצד המושג אצלם מורגש להם בשפעו ורצונו, על כן ראוי שיהיה היחס האדם לשמוע את דברך היחס פנימי, כמו שכתוב ושכנתי בתוך בני ישראל. כי הייתה השכינה בישראל כפינת רוח חיים בגוף האדם, ויותה רתנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם וברעונותיהם, כמו שאומר הכוזרי. ומצד השכינה, אז תכיר את הקדוש ברוך הוא מצד חייך, כי הוא חייך, אורך ימיך. ופרשו קדמוננו בליבו של כל אחד ואחד. לא יודע איפה כתוב בליבו של כל אחד ואחד. Thank you. תנסי, לא רק אני לא יודע. וכמו שאמר הנביא, נשי הביתיך בלילה את רוחי בקרבי אשחריך. כך אומר דוד, כך אומר ישעיה. ומזה תבין שמה שאמרנו יחסו יתברך לנבראים הן בבחינת חציונותם והן בבחינת פנימיותם. המושג פנים וחוץ הם מושגים סובייקטיביים שלנו. אז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, גם את החיצוניות, גם פנימיות. אבל באמת מצד הקדוש ברוך הוא זה הכל חיוניות אחת, שפעת חיות אחת. אני חוזר למה שאמרנו, הבינה יותר שלמה מתוקה, סגדת אלוקים, הכרת היחס אלוקי לכל הנבראים כולם וכל פרטיהם כיחס הנשמה אל הגוף. וממילא, מה היחסה של הנשמה אל הגוף? הגוף בעצמו זה הנשמה. כשהנשמה מתגבשת לכלל גוף, אז היא גוף, אז יש גוף. אבל החיים עצמם הם עוד מקיפים ופנימיים לגוף, אבל אין באמת חיצוניות של גוף מצד הנשמה, כי זה עצמותה. מזה תבין שמה שאמרנו, יחסו יתברך לנבראים הכל מצידנו, אבל לגביו יתברך אין שייך כלל יחס כלל. אתה לא יכול להגיד הוא מתייחס לנבראים, יחס פנימי, יחס חיצוני, לא שייך בכלל להגיד דבר כזה, מאחר שאין זולתו לפי המצאת המציאות. אני יכול להתייחס אליך כי אתה מחוץ לי, אבל אני מתייחס אל עצמי, לא מתייחס אל עצמי, אני וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, שזהו מה שכתוב בשם אלוקים אמת, שאין מצוי אמת זולתו והוא הכל, כי האמת היא הכלליות המוחלטת כזכור. וממילא, השם אלוקים הוא אמת, אין אמת זולתו, כי הוא הכל. לפיכך הוא יודע את הכל, זה עוד דבר.
יכול שהרב יגיד פה את הרמב"ם, כאילו דווקא שבסוף אחרי כל ההסתכלות המסביב, ואני אתה חוזר למקום היסודי של הכוזרים.
וגם הרמב״ם באופן עניין,
התחיל משם.
הוא לא בטח, זה האמת, האמת הפנימית שלך. אלא, הוא רוצה את הדברים קצת.
תודה. רק כדי להרצות את הדברים שם.
לא, יש, יכול להיות שגם מבחינה, אתה לא יכול לבוא לבן אדם, מבחינה מתודית, ולהגיד לו, תסתכל פנים, הוא לא יודע בכלל מה זה פנים, הפרש מילים, הילד הוא כמו אברהם אבינו, אתה תתחיל מניסיון החיים החושים שלך, אתה חושב ככה, 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 עכשיו, מתוך המוחשות יבוא אל המושכלות. אבל אי אפשר להגיע למושכלות בלא מוחשות. אבל זה שלב העבר. זה נפלא כמו שהגשתם. הכל נפלא כמובן, אבל
אפשר אותם לגבי זה ברמב"ם והכוזרי פה, במושא, במושא שייך לפנימי, מה שהרב עושים.
כי באמת, אם הקדוש ברוך הוא נשמע את הכל, אתה לא יכול להגיד שאם אתה אומר הקדוש ברוך הוא כוח עליון, אתה מתייחס לנשמה, מתייחס לגוף, מתייחס כל מיני יחסים, זאת אומרת שהוא הכל, הוא נשמע את הכל, אז אין משהו מחוץ לו. אז גם לא אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מתייחס, בן אדם מתייחס למשהו מחוץ לו, אבל אני מתייחס אל עצמי, זה רק...
זה לפי העיקרון שהקדוש ברוך הוא זה מגמת הכל בעצם.
לא רק מגמת הכל, זה מילה חלשה מאוד על מגמת הכל, מגמת הכל. של הקדוש ברוך הוא הכל, הוא מגמת הכל, הוא חיי הכל, הוא הנפיש של הכל, הכל.